שלום לכולם, זה גם מוסרט בחוץ מי, לכן נדבר גם לכולם, לגנדה. כן, אתה עושה. אני רוצה בהתחלה להגדיר את המטרה של השיעור, מה שכבר עשינו כמה וכמה פעמים, אבל בקצרה. קודם כל השיעור הוא לרפואת ביתי, תלורה בת מיכל חווה, שמושפז כרגע בטיפול נמרץ, לרפואה שלמה וכל שאר הפצועים של הצבא, והחלים שיהיו בריאים, והחטופים שחזור הביתה בעזרת השם ושלום. נצליח המלחמות ויהיה טוב לעם ישראל בעזרת השם. אנחנו נתקלים בסיפורים של של הנביאים, יהושע, השופטים, שמואל. זה לכאורה לא נבואה, סיפורים. מילא ירמיהו, ישעיהו, יש שם מסות, יש שם דברי הגות, דברי מחשבה, מה שעתיד להיות. תוכחה, אבל פה מסופר על כיבוש הארץ, מסופר על חלוקת הארץ. ספר יהושע עוסק במעבר ישראל לארץ, כיבוש הארץ, חלוקת הארץ, אחרי זאת כמה דברים קטנים. ספר שופטים מסופר על פיצול בעם ישראל, על המלחמות בתוך עם ישראל, ספר שמואל על תחלת המלכות, שאול, דוד, שמואל א', שמואל ב', איך זה מלכים. אז לכאורה זה לא נבואה, זה סיפורים. אבל חזק כבר לימדו אותנו שכל מה שנמצא בנביאים זה נבואה שהוא צריכה לדורות. זאת אומרת, פעם עצו במדבר יהודה נבואות של ישעיהו שאין לנו בספר. הרי אם נקרא את ספר ישעיהו, אפשר בשעה שאני עבר על כל הספר, זה הוא חי כמה עשרות שנים. ודאי הוא דיבר עוד דברים, הוא אמר עוד דברים. לא כל מה שהוא דיבר ישעיהו נכנס לספר שלו. לא כל מה שיהושע עשה נכנס לספר שלו. לא כל מה שמשה עשה נכנס לספר התורה. אלא מה שראוי לדורות, מה שנכון לדורות עולם. הרבה דברים חשובים לא נכנסו, נמרוד לא מוזכר בתורה. המלך נמרוד. מוזכר בפסוק או שתיים. אבל לא כתוב שהמלך גדול, ולא כתוב כל הפאר שלו וכל המלחמות שהוא עשה. מוזכר בארבעת המלכים והחמישה. חזל אומרים זה היה נמרוד, אבל לא מופיע שם נמרוד, כתוב שם אחר. כי התורה לא באה לספר היסטוריה. התורה באה לספר, איך הרב קוק כותב, היסטוריה בתף. היסטריה. לא לספר את סדר המאורעות, כל מה שהיה באופן כרונולוגיה, אלא לספר מה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. השבוע ראיתי שהרב חגי לונדין כתב דבר מעניין. הרי השבוע, ברוך השם, נהרג נשיא איראן. אז זה בתאונת מטוס. אז הרב חגי לונדין אמר שספירת העומר זה גם לשון סיפור. יש סיפור של ההיסטוריה. אנשים חושבים שמי שנהל את ההיסטוריה זה ראש ממשלת ישראל, נשיא ארצות הברית, נשיא רוסיה. האנשים מנהלים את אנחנו מנהלים את ההיסטוריה. והקדוש ברוך הוא, אני, לא אתם. הראיה, מה קורה בסוף לנשיא איראן? אתם חושבים יש כל כך מה ש-300 טילים שתכנו לעצור, שישראל צריכה לעצור מאיראן שהגיעו לארץ לפני כמה שבועות. זה, בשמחה התורה לא הצלחנו לעצור את לא ידענו על זה. עם ישראל החכם והנבון לא ידע לעצור את המתקפה של החמאס. פה כן הצלחנו. כל כך אומר לנו, אני מנהל את ההיסטוריה. יש הסיפור, אני מספר את ההיסטוריה. לא רק מספר, אני עושה את ההיסטוריה. גם למילה ספרות, ספר גם, יש גם פירוש בשון ספיר, אור. ספיר זה גם ספירה, איך העומר מאיר לנו, ספירת העומר, אותו דבר בסיפורי התורה, איך התורה מאירה לנו, מה זה בא לומר לנו. כי זה עיקר התורה, התורה בא לספר איך הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוכנו. זה יותר נכון להגדרת התורה. התורה בא לספר לנו איך השם בונה את העולם בצורה מוסרית, טובה, קדושה וטהורה. ולכן מסבר מה סבר ראשית, תמרוד לא תרם לזה, אז הוא לא מופיע. אברהם הוא, של עצמו הוא היה מפורסם גם, אבל יצא לנו עם ישראל, יצחק, יעקב, שעבוד מצרים גם, מטרתו הייתה לבנות בנו את עם ישראל, ומצאת מצרים באה לבנות, כל מה שסופר בתורה זה איך השם אשר שכינתו בעם ישראל, בעולם, בעיקר בעם ישראל וכל העולם כולו. הנבואה שהוא צריכה לדורות, זה בא לספר לנו איך השם אשר שכינתו בתוכנו. לכן כשיש הרי שאלה, שמות הספרים. תורה, יהושע, שופטים, שמואל. למה דווקא יהושע? למה דווקא שמואל? אז בתשובה רגילה, כי הוא אדם שניהל את כל הספר. יהושע ניהל את כל הספר. שופטים ניהלו, בסדר. שמואל ניהל חלק קטן. שמואל ב' בכלל הוא כבר לא חי. למה שמואל ב'? אז ההסבר הנכון, כל השמות בעולם, רמה של השראת שכינה בישראל. יש השם השראת שכינתו בעולם בכל מיני צורות. בצורת הדיבור, בצורת ההופעה, כתוב איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אז לא כל הזוגות זוכים לנבואה, כן. החיים טובים עם בני הזוג, זה גם השראת שכינה. שהוא אוהב אותה ואוהבת אותו, והילדים ברוך השם בסדר, זה גם השראת שכינה. יש הרבה דרגות של השראת שכינה, המון דרגות. אז יש רמת שכינה ברמה של משה, שם תורת משה נקראת. יש השראת שכינה ברמה של יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיהו, ירמיהו, זה הבן אדם הזה מצוותה הנהגה אלוקית של המציאות, השראת שכינה. והסיפורים בספר הולכים לפי השראת השכינה, זה המדד למה נכנס, מה לא נכנס. אז אם כן, כל הסיפורים בעצם בספר יהושע הם לפי השראת שכינה שהם רוצים ללמד אותנו, איך הוא בונה את העולם שלנו, איך הוא בונה את העולם, את כדור הארץ, מבחינה מוסרית, לא מבחינה טכנית, לא מבחינה ביולוגית או כימית, פיזיקלית, אלא מבחינת מוסר, מבחינת דרך ארץ, מבחינת הקדושה, איך הוא בונה את העולם. אז בתורה קיבלנו תורה, יצאנו ממצרים, יש עם ישראל תיאורטי, יש עם ישראל חי, אבל אין לו מדינה, הוא לא חי בחיים, הוא נמצא כמו, הרב קוק כותב, כמו תינוק במאה אימו, הוא מוקף בשליה, בעננים, והוא צריך... מה זה?
לא ממוקם.
נכון. הוא גם יונק, הוא מקבל את המן מהשמיים, מוציא לחם מן השמיים ואחים על זה, הוא מקבל את המים מהניסים של מרים, הוא לא עוצר, הוא רק לומד תורה, הוא כמו בחור ישיבה כזה, הוא לא מפעיל את העולם, הוא מפעיל מבחינה רוחנית, מבחינה מעשית. יהושע נכנסים לארץ, התחילות ממש, זה לא רק לימוד, זה לא רק תיאוריה, זה כבר טסט, לא רק התיאוריה של הנהיגה, אלא גם טסט מעשי, נהיגה מעשית. איך אתה מונה את השמיים ואת הארץ בתוך הארץ שלנו? וזה יהושע עושה את הדבר הזה. לכן המון פעמים, בואו נראה גם כן, כתוב שיהושע נלחם. יהושע היה הרמטכ"ל, עם ישראל נלחם. לפעמים כתוב שיהושע, לפעמים כתוב שעם ישראל נלחם, עם שניהם ביחד. זה לא סתם, כל מילה בתורה, אמרנו שהסיפורי יהושע זה תורה, זה נבואה, כל מילה היא מדויקת, כל אות היא מדויקת. יהושע נלחם, יש בזה מגמה, ללמד לנו מה זה, מה המלחמה הזאת עשתה, שישראל נלחם, זה מלחמה אחרת. אז אם כן, בעצם כשאנחנו פוגשים את דברי הנביאים, הוא צריכה לדורות הכוונה, אם פוגשים את השראת השכינה, איך השם בונה את העולם. ממילה עושה לנו שני דברים. א', זה מרים אותנו לגובה אחר. אדם פוגש שכינה, פוגש את הקדוש ברוך הוא, פוגש את האלוקות, משנה את הבן אדם. עושה אותו יותר טוב, יותר קדוש, יותר נעים, יותר נעים לאשתו, יותר נעים לילדים, יותר נעים לשכנים. הוא אדם יותר טוב, הוא נהיה, יוצא מהאגואיזם הפרטי, יש לו משהו, יש לו תפיסת עולם אחרת. ודבר שני, יש גם מסרים ספציפיים, זאת אומרת, הוא לומד דברים מהתורה. כלומר, יש אווירה כללית שהוא קבל מהפגישה עם ספר יהושע. ויש פגישה פרטית, לומד כל מיני עקרונות פרטיים שהוא לומד מהסיפורים. ניקח דוגמה, יש ספר יהושע, אמרנו, יש שם כיבוש הארץ וחלוקת הארץ. כיבוש הארץ, יהושע נחל נגד 31 מלאכים. כתוב בפרק י"ב, אני חושב. 31 מלאכים. כן, פרק י"ב. אבל לא כל מלחמות כתובות. כתוב, מתואר בהרחבה 4 מלחמות. כל ספר יהושע מתוארת בהרחבה 4 מלחמות. שבעה, כן, נכון. אבל גם הם, קודם כל כתוב שגרגשי פנה והלך לו, הלך לאפריקה, כך כתוב בחז"ל, והגבעונים השלימו איתנו, היו עבדים שלנו, וכל אחים נלחמו בנו. אבל זה עמים, זאת אומרת, היו מחולקים לכל מיני, כמו מדינות, כמו ש... תכף נראה, מלחמת חמש הדרומיים, אז יש מלך... מלך ירושלים, מלך חברון, ויש מלך, הוהה מלך חברון, ויש גם האי זה גם מדינה, ויריחו זה גם מדינה. כלומר, כל עיר, באופן כלל היו שבע עמים, אבל הם מחולקים, לא היה מלך אחד לכולם. היו הרבה מלכים. כתוב שארץ ישראל כתוב ארץ חמדה. ארץ חמדה טובה. מה זה ארץ חמדה? שכל, מה זה? במעין שלוש, כן. כולם חמדו אותה. כל העמים רצו שיהיה להם פה כפחות רגל, תפיסת כף רגל, ולכן הם רצו כל אחד, כל מדינה בחוץ לרעיל הזה, אחד מדינה תפוח, מלך תפוח, מלך גזר, מלך ירמות, מלך חשף, יש הרבה סוגי שמות, אנחנו לא יודעים איפה הם היום. סוגריים, לא נעסוק. אם היית עסק בפשט, היינו עוסקים במקום של הערים, אבל זה לא, אנחנו יותר עוסקים משמעויות, לא בפשט של השרה, יותר במשמעות, לכן לא נעסוק מאיפה המלכים, ומה הם יותר משמעות של הדברים, סגור סוגריים. והיו מחולקים להרבה מדינות. אז ארץ חמדה, כל אחד רצה לשים בארץ כף רגל. אני אקח לדוגמה, לפני כמה שנים הייתי בסיור, של ילדה ברשך אחד מהמדריכי טיולים המפוארים, בארץ היום. לקח אותנו ליד, יש תחנת הקמח של מונטיפיורי, ביד ימין משה, מול העיר העתיקה, מול הר ציון. עומד לנו עם רגל אחת בדשא, רגל אחת במדרגה. איפה אני עומד, שואל אותנו, אלידה? אני עומד ברגל אחת בתחום של כנסייה אחת, ברגל השנייה בתחום של כנסייה שנייה. זה הגבול משתי הכנסיות. עמד בידוק, ומאיפה הכנסיות הגיעו לירושלים? לפני 150 שנה הייתה מלחמה קשה בין טורקיה לרוסיה, משהו כזה, וטורקיה הפסידה, והיה לה הרבה נזק. כל הכנסיות רצו מקום בירושלים. יש הכנסייה הרוסית בירושלים, יש הכנסייה האתיופית בירושלים, יש הכנסייה הסקוטית, יש המון כנסיות, לא עליהן, שכולם רוצים ירושלים. כמו ארץ חמדה, כולם רוצים, לא, רוצים את ירושלים, לא את ארץ, רוצים את ירושלים לדבוק דווקא בירושלים, כי כולם רוצים אותה. אז כל אחד תופס חלק, קונה חלק. וצריך לדעת לשחרר אותה, בעזרת השם, לשחרר אותה מהקליפות של הכנסייה, וזה מה. אז כמו שהם רואים, כי עכשיו יש מלחמה, לא מלחמה, היא מאבק עם הממשלת רוסיה, שרוצה את מגרש הרוסים. מה זה מגרש הרוסים? שהמשטרה נמצאת שם. זה מגרש של רוסים. האדמה שייכת לרוסים, קנו את זה לפני 150, הכנסייה הרוסית, הפרובוסלבית נמצאת שם. כלומר, כל אחד מהגויים רצה חלק בארץ ישראל, וגם בדורות שלנו, כל אחד יש לו, גם שהייתה הקמת המדינה, אז מה החלוט, מה זה ירושלים? יש ארץ, חלק ערבי, חלק יהודי, וחלק בנאום ירושלים, בינלאומית, לא שייכת לא לערבים, לא שייכת לכל העולם. כי גם הם רוצים את ירושלים. ארץ חמדה, כולם רוצים אותה. לכן, היו הרבה מלאכים, היו שבארץ שבעה עמים, כמו שאמרת, אבל היו עוד עמים הכי מסביב, שכל רצה חלק בארץ, ולכן היו הרבה מלאכים. אז גם השבעה עמים מחולקים היו להרבה מלאכים, וגם הרבה עמים חוץ לארץ היו להם חלקים, כמו שגרירויות כאלה. הרי שגרירות בעצם, אסור לישראל לקלס לשגרירות האמריקאית או הצרפתית, כי זה שייך לצרפת, האדמה. בכל העולם זה כך. כלומר, כל אחד רוצה חלק, זה דבר, היה בארץ, כל מיני שטחים של מלך עמון, של לא יודע, של מלך צובע, כל העמים באזור רצו חלקים מארץ ישראל. אז היו 31 מלכים. בכל אופן, אנחנו תכף פגש עם חלק מהשמות של המלכים, אבל אז אם כן, ירושע הלחם, היה מלחמה, 7 שנים לחמו. כתוב בחד, 7 שנים לחמו, ושבע שנים חילקו את הארץ. אם אתה קורא את הפסוקים, זה לא 7 שנים. ביריחו היה כמה שבוע, שבועיים. באה היה עוד כמה ימים, נהיה חודש. מלחמת 4 המלכים, 5 המלכים של הדרום, זה עוד כמה שבועות. מלחמת הצפון, עוד כמה שבועות. יש 4 מלחמות מתוארות בספר יהושע. מוזכרות עוד מלחמות. עוד איזה כ-10 מלחמות. אבל היה 31 מלחמות לפחות, היו 10 מלחמות, היו הרבה קרבות, זה לא מוזכר. אז יש תיאור מפורט של 4 מלחמות, מוזכרות עוד כמה מלחמות, אבל כל השאר לא מוזכר. למה? כי זה לא סיפור היסטוריה, זה סיפור של השראת שכינה בעולם. כל אחד מהסיפורים האלה בא ללמד לנו משהו, ומה זה מלחמה, ומה עם ישראל עושה בעולם. אנחנו פוגשים את הסיפור על מלחמת יריחו, זה מרים אותנו לגובה אחר. אנחנו משתנים להיות יותר טובים. אם השם עוזר לנו בצורה כזאת מופלאה, אז כבר למה על ארבעת המלחים, בכל כבר דיברנו בעבר על ארבעת המלחמות הללו, רק נזכיר את ארבעת המלחמות, אני חוזר, מלחמת יריחו, מלחמת האי, מלחמת חמשת מלכי הדרום, מלחמת מלכי הצפון. ארבע מלחמות מוזכרות בהרחבה בספר. מלחמת יריחו זה בהתחלה, זה בפרק, אני יודע, דלת. בגימל עוברים את הירדן, דלת. סליחה, פרק ה', זה יריחו ו'. אחר כך בפרק ה' יותר מסובך, כי יש מלחמה עם ה' ואז נופלים 36 לוחמים, ואז ישועיה חוזר בתשובה, וכל הסיפור עם אחן, ויש עוד קרב ואז מנצחים. אז זה יותר, המלחמה השנייה זה מלחמת ה'. המלחמה השלישית, זה פרק י', שזה הגבעונים רצו לעשות לנו שלום, אז הם באים להתנקם בגבעונים, ואז ישוע מפתיע את עושה מסע הפתעה, יורד עולה מהירדן בלילה אחד לכיוון גבעון, ואז הוא תוקף את הכוח שלהם, וזה הסיפור השלישי. כן, כן. והמלחמה הערבית זה מלחמת מלכי הצפון. זה פרק י' א' בספר יהושע. אני אזכיר בקצרה את מה שכבר הזכרנו, שמלחמת יריחו הייתה כולה ניסית. עם ישראל הקיף, אמר תהילים, אמר לא תהילים, אמר תהילים, הקיף את החצוצרות, את העיר, ופתאום החומות נפלו, ואז עם ישראל גמר את העבודה. זה מלחמת יריחו. מלחמת האי טבעית לגמרי, בהתחלה, הקרב היה בלי ניסים, הכל טבעי מלחמת האי. מלחמת חמשת מלכי הדרום היה משולב. מעם ישראל? היו פעמיים. פעם ראשונה נפלו 36 לוחמים. חז"ל אומרים או 36 או אחד שקול כנגד 36. שהיה צדיק כמו 36. ובפעם השנייה ניצחנו. באמצע הסיפור עם אחן, מה שמפורט מאוד בספר יהושע, סיפור עם אחן. והסיפור, המלחמה השלישית זה מלחמת חמשת מלכי הדרום, אז נתחיל מול הגבעונים, שבאים אליכם מלך ירושלים, קורא למלך, פה נזכיר את השמות שלהם, וישלח אדוני צדק מלך ירושלים, אל הוהם מלך חברון, ואל פרעה מלך ירמות, ואל יפיע מלך לחיש, ואל דביר מלך גילון, יש פה חמישה מלכים ירושלים, חברון, ירמות, לחיש וגילון, איפה זה ירמות זה שאלה, וזה כנראה באזור בית שמש או יותר דרומה, אזור לחיש, דנים בזה ארכיאולוגים, והוא קורא להם, עלו אליי ועזרוני. והמלחמה הערבית, שאתה אולי, לא, כבר לא נראה אותה היום, אבל זה מלחמה על מלכי הצפון, זה פרק י' א', שזה מפורט גם כן. שזה מלחמת הדרום, כמו שהזכרת קודם, זה טבעי, שבאמצע נופל עליהם אבנים מהשמיים, שזה ניסי, שזה שילוב של טבע ונס. פתאום יש ארטילריה, פגזים נופלים עליהם מהשמיים, לא מבינים פגזים, זה אבנים, כמו שאלה אבנים. אז יום יהושע, השמש בגבעון ירח בעמק הילון, וזה שילוב של נס וטבע. מלחמה הזאת, מלחמה ערבית, היא טבעית לגמרי, או כמעט לגמרי, גם כן טיפה משולב. על מה המלחמות בעצם? למה יש מלחמות כל כך? למה צריך להילחם לכבוש את הארץ? למה צריך לשבע שנים? למה כל כך? האם דואגים רק לעצמנו? האם דואגים רק של עם ישראל לבית? האם דואגים רק שלנו איך מסודרים, שלנו מקום להגן על הילדים שלנו ועל אנשים שלנו, שאנחנו נהיה בסדר? אז לא. זה ראינו בתחילת הספר, קצת הרחנו את זה אז. מטרת המלחמה לבנות, אמרנו, כל הסבל תאר את השראת השכינה בעולם, עם ישראל בארתו זה השראת שכינה. עם ישראל בא לעשות עולם יותר טוב. עם ישראל זה הטוב. בחיים, בתורה, בתפיסה, ואהבת לרעך כמוך, זו תפיסה ישראלית, אצל הגויים אין דבר כזה, היום יש, אחרי שלמדנו אותה. נכון? המושג של השבת אבידה אין אצל אומות העולם. יש באופן טבעי, אבל לא, אין. רואים גם היחס לצערנו, רואים את זה גם במלחמות, היחס לשבועים, אומות העולם, מה שעושים הסורים לאויבים שלהם, ועושים, לא צריך להעריך, ידוע איך הם מתנהגים לאויבים שלהם, הורגים אותם, אונסים אותם, עבדים שהם... רומאים למשל, שהיו תופסים את, את הגיבורים שלנו, אחרי חורבן בית שני, משהו עם הגיבורים שלנו, הם קראו לעבדים. לקחו אותם לאצטדיון ברומא, שם היה תצוגה לעשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים הריעו. למה הם הריעו? למה שהיה למטה בדשא, מה היה למטה בדשא? או שבועים נגד שבועים, או שבועי נגד אריה, מי ינצח? האריה או השבועי? זה ברור מי ינצח, כן? בקיר בודדים, הבעיה מצלח את האריה, והאריה היה רעב, לא אריה סבע, כן? ובו עשרות אלפי, מאות אלפי, הם פורמאים, והריעו, נכון? אבל שם זה לא הייתה תצוגה, כלומר, הוא לא עשה את זה, הוא באופן טבעי הוא ניצח אותו, כן? לא כך, לא כך טבעי, אבל זה היה אחד על אחד, כן? אבל ברומא זה הייתה תצוגה, התרבות הרומאית התאכזרה לשבויים שלהם. לקחו את השבויים, היו עבדים שלהם. עשו מה שהם רוצים, העבדים. ועבד זה לא עבד עברית, להבדיל בין קודש לחול. אצלנו בעם ישראל עבד זה פועל. אצלם עבד זה עבד. הוא לא, אין לו זכויות, אין לו שום דבר. אפשר להרוג אותו, אפשר לחתוך לו את הידיים, את הרגליים. היו מלאכים שפותחים את האף. אחד בגליל היה מלך שפעם חתך את האף ליהודי שהיה קרוב אליו, חתך לו אוזן. עבד, הוא גם לא עבד, הוא היה נתין שלו. המלך עשה מה שהוא רוצה. זה התרבות שלהם. ועם ישראל, תרבות אחרת. אתה רואה עם ישראל, איך מתנהג למחבלים שתופס עכשיו, איך כשהוא מפציץ בית, הוא צריך לטרות לפני זה, באנשי הבית מפציצים אתכם. זה מוסר, עם ישראל יש לו מוסר אחר לגמרי, זה תרבות אחרת לגמרי. שהגם לא יכולים, זה קשה להבין, לגם קשה להבין מה אנחנו רוצים בעצם. כי אנחנו מדברים על עולם יותר טוב. כל המלחמות שלנו זה הטוב נגד הרע. אנחנו רוצים שעולם יהיה טוב, עולם קשר, עולם משובח, והם לא. ניקח דוגמה מזמנם, מזמן לספר יהושע, את הילדים, גם חניכי ילדים. אצל הערבים, היום מקסחים אותם, אולי המודרני קצת פחות, אבל אני פעם ראיתי איך בדואי, ב-30 שנה, נתן מכות לבן שלו. על הירח. זרק אותו, בעט בו, בבן שלו. הוא זרק אבן, הוא חשב על אבן, על אוטו של יהודי, אז הוא אוטובוס יהודים. הוא לא נזף בו. יסח אותו, ביץ בו. ככה בחרים את הילדים שם. ומה עשו בזמנם? היה להעביר אל המולך. למה זה להעביר אל המולך? כן, או שעובר בין מדורות רק מפחידים אותו, או ששורפים אותו ממש. יש פסוקים ששורפים ממש. זה לא... אצל ישראל, אין דבר כזה לעם ישראל. זה עולם. מה זה? נכון. נכון. בן שרר הוא מורה, אצלו כתוב לא היה ולא נברא. התורה רוצה ללמד כמה זה חמור, עניין של כיבוד הורים, לשמור על המוסר, אבל לא היה דבר כזה. אז אם את קח את הבן שלה לבית דין להרוג אותו, חס ושלום. גם באופן מעשי זה קשה מאוד לעשות בן שרר הוא מורה, מבחינת בית הדין. אבל עלה, זה הטוב נגד הרע. עם ישראל הוא עולם עדין, עולם של חינוך ילדים באהבה. עם ישראל אוהב אחד את השני, שמח אחד בשני, כמו את העולם אחרות. כמו את העולם התנהגות אחרת אחד עם השני. וזה המלחמה בין הטוב לבין הרע. בין השראת שכינה בעולם, לבין עולם יותר קדוש וטהור, לבין עולם. זה סיבת המלחמות שלה. וגם בתקופתנו, גם מלחמות, רואים מה שהרע, מה שהם עשו בשמחת תורה, ל-1400 הרוגים שלנו, מה עשו לבנות שלנו, מה עשו לזקנים, לילדים. סיפורים מזעזעים. זה הערבים. זה התרבות הערבית, עם הרבה, לא מכל הערבים, אבל הרבה בעצם תרבות, יש מה שנקרא ג'יהאד בתרבות הערבית, שהם עושים את זה. זה לא... אנחנו מדברים אחרת, יש לנו שפה אחרת. מלחמות, זה מלחמות על בין הטוב והרע בעולם. ואומר, אדוני צדק, מלך ירושלים, בפרק י', לא יודע באיזה פסוק, לא זוכר באיזה פסוק. וגם על זה כבר דיברנו, ושלח אדוני צדק מלך ירושלים, הוא יוזם, מלך ירושלים יוזם את המלחמה הזאת, הוא שולח לארבעה, הוהה מלך עברון, פרעה מלך ירמות, יפי המלך לחיש, דביר מלך עגלון, וקורא להם לבוא להילחם. עכשיו, איך הוא קורא להם? עלו אליי, ירושלים, אתם תעלו אליי, ועזרוני, ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. נקה את גבעון, כי השלימה עם ישראל. עשתה איתנו הסכם שלום כזה. הוא אומר, עלו אליי. כלומר, הוא מבין שעם ישראל לא באים לחבוש את האדמה בשבילם. עם ישראל יש לו מטרה אחרת. קידוש השם בעולם. לעשות עולם יותר טוב. אז עלו אליי, אתם צריכים להבין, אומר למלאכים, מה מטרת המלחמה נגדם? לנו יש תרבות כנענית, לנו יש עבודה זרה. הם, יש להם משהו אחר. אנחנו לא מבינים מה שהם מדברים אלינו. כי יש להם שפה אחרת, יש להם עדינות. תמיד חכם הוא יהודי עדין, עם ישראל הוא תמיד חכם שבאומות, עם ישראל הוא עם עדין. קשה ליהודים להבין מה שהערבים רוצים מאיתנו. כי זו תרבות אחרת בכלל. אומר להם, עלו אליי. הם מתאספים, והם באים אליהם. אז זה פחות או יותר, אתה תזכיר קצת את הספר יהושע, על המלחמות ועל אתה דיברנו על החלוקה, אבל הזכרתי את החלוקה, ו... זה מה שרציתי בהתחלה לדבר. בסדר, מובן מה ש... עכשיו, איך התגובה למלחמות? עם ישראל ניצח במלחמות. איך הוא מגיב למלחמות שהוא ניצח? האם יש יום העצמאות? יש שתי ימים, זה יום ירושלים. יום הכיפורים אין יום חגיגה. הרגשה לא טובה. מבצע סיני גם כן לא כל כך. אבל איך עם ישראל הגיב? האם הוא אמר הלל אחרי הקרבות שהוא ניצח? אז לא כתוב שאמר הלל. אז יש אחד הראשוני בספר הרוקח נקרא, כותב שחג סוכות, למה יש חג סוכות? למה יש עם בסוכות? יש את ההסברים הידועים, מצרים ומדבר. אומר, בשמחן יהושע, שבע שנים של כיבוש, שבע של חלוקה, לא היה אדמה, לא היה בית. שבו בסוכות. זכר למלחמה של יהושע, לכן, יש חג סוכות. אז זו תגובה למה ש... אבל זה... זה דעתו, אבל זה כאלה, א' חג סוכות קדם לכיבוש הארץ בכמה עשרות שנים, במדבר קיבלנו את זה כבר, מהר סיני קיבלנו את זה. אבל זה חלק מה... אולי הוא רוצה לומר שלהוסיף עוד נימוק לחג סוכות. לא, אז נימוק העיקרי, בא להוסיף אולי עוד נימוק. אבל באותו דור איך הם הגיבו. אז אנחנו מוצאים בפרק י' אחרי שנופלים אבנים מהשמיים, יהושע עולה עליהם פתאום מהבקעה אל קרני נחל תרצה, בעצם את זה באיזה גבעון, עולה בכל אופן, עולה לאזור גבעון, ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגלגל. מסע צבאי לחלוטין והפתעה. ויומם השם לפני ישראל. הוא מהמם אותם, כמובן יש יחסים להלם הגויים הללו, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדה דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. זה תיאור הקרב פחות או יותר. והיא בנוסה מפני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, עד עזקה, והשם השליך עליהם אבנים גדולות. אז אם כן, עם ישראל הורג אותם, ו... הם בורחים משנשאר חיים, מתים על ידי האבנים, הרבה מתים מהאבנים הללו. ואז יהושע מתחיל לדבר. אז ידבר יהושע להשם, וימתת השם את האמורי לפני בני ישראל. מה זה אז ידבר? צריך להגיד, אם הוא מספר מה שהיה, צריך לומר, אז הוא דיבר. וידבר השם למשה לאמור, השם דיבר. ידבר זה לשון עתיד. אז ידבר יהושע. כמו אז ישיר משה ובני ישראל בשירת הים. אז אם הסיבה הכללית שזה היה, אז שר. מה זה אז ישיר לשון עתיד? אז ידבר. אז דיבר יהושע. מה זה אז ידבר? לפני שבועיים דיברתי, לא. לפני שבועיים אני אדבר בעתיד, אבל זה כבר היה. מה זה, מה זה הסיפור הזה? אז רש"י מסביר בשלח על אז ישיר, שעלה בליבו שיש. זאת אומרת, הוא לא, זה נבע מהעולם הפנימי, זה לא יצאו לו מילים מהפה. הוא העמיק בתוך עצמו, בתוך עם ישראל, בתוך הקדושה. משם הוא יצק את המילים, את כל שירת הים, זה היה נבואה. כמו שהיה, כמו שברור, כל התורה זה נבואה, אבל שירת הים זה משהו מעומק החיים, משהו לא משהו שטחי, משהו מאוד עמוק. אז ישיר הכוונה, אז הוא חשב, לפני שבועיים תכננתי שלפני שבוע אני אלך למקום מסוים. אז אני תכנן שאני אלך, אז לפני שבועיים אמרתי, אני אלך בעוד שבוע למקום. היום זה כבר היה גם התכנון וגם הביצוע, אבל אז הכוונה זה מחשבה. בכל אופן, אז זה גם עניין של תוכנית, של מחשבה. זה לא משהו שיוצא בקלות, מתוך מחשבה. וחזר אומר, אז תמיד זה שירה. אז תמיד זה שירה, יש כזה גמרא שאומרת את זה, והחסל אומרים את זה, יש כמה אזים בתורה. אז ידבר, אז ישיר משה בני ישראל, כתוב בסוף חומש במדבר, אז ישיר ישראל את השירה הזאת לשם, המכיל את אחד המדרשים, היא גם בגמרא, אז ידבר יהושע, אז החתן דמים למולות, אז השיר משה, אז השיר ישראל, אז ידבר יהושע, אז אמר דוד, אז אמר שלמה. יש לשעבר, יש אז תראי ונער, תדבר על העתיד, אז זה בקשה אחורך, זה... כלפי העתיד אפשר להבין. אז ראיתי בספרי החסידות מה זה המילה אז. אז בעברית פשוטה זה פעם היה, אז כשהיה משהו מסוים היה משהו אחר. אבל מסבירים שזה א' ז', א' זה 1 וז' זה 7. אז 7 זה 7 ימי השבוע, עולם הטבע בנוי על 7, 7 ימי השבוע, 7 שנים של שמיטה, 7 שמיטות זה יוצא שנת יובל, והמציאות גם בנויה מ-7, מה הכוונה? כל גוף יש לו קדימה, אחורה, ימין, שמאל, מעלה ומטה. יש לנו מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. 6 צדדים יש לכל דבר. אפשר לעשות, כשאתה בודק בצורה אנושית, כן, אפשר גם עיגולים, אבל... אז 6, לעולם הגשמי, 6 מימדי, 6 כיוונים. יש אורך, רוחב, וגובה עומק. אורך, רוחב, אורך זה 2, ימין ושמאל, קדימה ואחורה, רוחב זה ימין ושמאל, וגובה זה למעלה ולמטה. עכשיו, 6 הכיוונים האלה, מה עושה אותם להיות אחד? שהם שייכים לגוף. 6 צדדים של הספר, של השולחן, של הכיסא. 7 זה הכל ביחד. כן, יש לספר 6 צדדים, כי יש ספר שיש לו 6, כל צד זה פן אחד. זה פן אחד, פן שני. כל אחד זה כיוון אחד של המציאות. אבל הוא כיוון של משהו. של הספר, של הכיסא. של המכונית, של המטוס, של הבן אדם, כן? אז השביעי שעושה אותם לחד, זה השביעי. במות השבוע, יש לנו 6 ימי חול. בשבת, כל השבעה החול, זה לא 6 ממדים שלא קשורים אחד לשני. יש מגמה אחת לעולם, יש מטרה אחת לעולם. זה השבת. עכשיו, שום מתפרט, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, וגם, עוד פעם הגיעה השבת, להעביר לנו שהשביעי תמיד, זה עולם הטבע עם הצד הרוחני שבו. אבל אז זה 1 על גבי 7. מה בא אחרי 7-8? ברית מילה ביום השמיני, חנוכה, 8 ימים, אומר המהר"ל מפראג, כי 8 זה הצד של הנס. 7 זה הצד של, 6 זה הצד הגשמי של המציאות, של העולם הזה. 7 זה העולם הגשמי עם, עם זה שהוא דבר אחד, עם המטרה שלו. אבל כל זה עולם הטבע. א', על גבי 7, זה בא לומר עולם של נס, עולם יותר גבוה. עולם מעבר לטבע. נכון, יש את עולם הטבע. אז כל השירות, כל האז ישיר, אז ידבר יהושע, אז... זה לא יוצא מעולם הטבע, יוצא מעולם יותר עמוק. בעולם של הנס, בעולם של יותר עליון מעולם הטבע. כשמשה אמר, אז ישיר בני נס, כל ישראל כתוב, היו נביאים בני נביאים, אפילו כתוב עולל. תינוק שינק מאמא שלו, שמעת את השד של האמא מהפה שלו, תוך כדי ניקה, ותחיל לשיר שירת הים. אפילו התינוקות היו ברמה של נבואה, גם התינוקות. פה יהושע דיבר, עם ישראל לא דיבר, רק יהושע דיבר. אז יהושע גם, מאיפה הוא שב את המילים? מאיפה היה לו כוח לומר לשמש לעמוד ולריח לעמוד? כי זה דבר לא טבעי, דבר ניסי. אם זה בעולם של שבע, בעולם של העולם הזה, אין כוח בעולם שיהיה לנו לצור את השמש. אנחנו בתוך, בעולם הזה הקוואים, בתוך חוקים של העולם הזה. יש גשם, יש קיץ, יש רוח, יש חורף, יש איך אתה זורע את האדמה, איך אתה מגדל את הילדים. זה הכל בעולם המקום, הידוע לנו, עולם הטבע. אם אתה רוצה למשוך כוחות מעולם יותר גבוה, אתה צריך ללכת אחד מעל השבע, עולם שהוא יותר גבוה, עולם הנס, עולם שהוא יותר גבוה מזה, משם יכול יהושע לשאוב את הכוחות שלו, שמש תחכי, ירח תחכה, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. כלומר, יהושע בעצם זה סוג של שירה. בעקבות המלחמה שהיה לו נגד חמש מלכי הדרום, הוא שר שיר. והשיר הזה בעצם פועל במציאות. זה לא רק שיר כתגובה למה שהיה, אלא זה משנה את המציאות השירים. גם שירת הים, גם שירת יהושע, לא רק שאני נהנה ממה שהיה, ואני אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אלא כתוצאה ממה שאני עכשיו משנה את המציאות לרמה אחרת. עברתי חוויה, השתניתי, עכשיו יש יותר כוח לשנות המציאות. היינו במצרים, קראנו את הים, כשעם ישראל שר שירה, בעצם הוא בונה בתוכו את היכולת ללכת במדבר ולהגיע לארץ ישראל, בסוף כתוב מקדש, לגבלות בית המקדש. כתוב בסוף שירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. בזכות השירה, השירה מפתחת את היכולת הזאת של עם ישראל. גם שירת יהושע. כשהוא שר את השירה, הוא עוצר את השמש, הוא עוצר את הירח. כי הוא שואב כוחות מעולם יותר עמוק מעולם הטבע, עולם של עולם יותר עליון מזה. אז ידבר יהושע על השם. מתי? ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל. אני חוזר על הפסוק. אז ידבר יהושע, אמרנו אז לשאוב כוחות מעולם יותר עליון. אבל מה עזר ליהושע לשאוב את הכוחות הללו? הפסוק מסביר. אז ידבר יהושע כוחו להשם, לקדוש ברוך הוא, שזה שם מופלא. ביום, מתי זה היה? ביום תת השם את האמורי לפני, כשניצחנו את האמורי בצורה כזאת, נפלא עם האבנים מהשמיים, זה מראה שהמלחמה הזו, יש כוחות מעבר לשרירים של הלוחמים שלנו, מעבר לכושר הגופני והקרבי, יש משהו יותר עליון. השם, אתה עוזר לי? אז תעזור לי עוד משהו. כל המלחמה אז בבית חורון היה נשק, נס וטבע ביחד. ישראל התאמצו, הזיהו, רדפו אחרי סומסה בלילה מהבקעה לסור גבעון, רדפו אחרי האויבים, אבל זה לא הספיק, אז צריך נס משמיים. אז אמרו שהוא, השם אתה עוזר לי? תעזור לי בעוד משהו. כי אני מבין שכל המלחמה עכשיו היא לא מלחמה של בית לעם ישראל. יש מתאש מלסות, זה הטוב נגד הרע. הגויים הללו הם נוראים. איך מתחסים לילדים שלהם? איך מתחסים לנשים שלהם? נכנסים לאיך הם חיים, צורה חיים נוראה. חייבים להחיט אותה. לא בשביל הבית שלנו, בשביל לעשות עליהם יותר טוב. קודם כל תעזור לנו. ויומר, אז באותו תאריך, ויומר לעיני ישראל. הוא לא אמר את זה באופן פרטי. הוא אמר את זה לעיני כל ישראל. הוא בא מהכוח של עם ישראל כולו, יהושע היה צדיק עליון. אבל הכוח של יהושע מכוח כל ישראל. כל הכוח שלו הגיע לאותו עולם עליון, שמעולם הטבע, שהשם עוזר לעם ישראל במלחמה, ועם ישראל כולו איתו נמצא בבקשה הזאת. ואומר לעיני ישראל, שמש בגבעון דרך בעמק איילון. וידום השמש, והירח עמד, הדיקום גוי ויבר. אז זה קצת פחות יותר תיאור מה שהיה שם. כלומר, כתגובה למלחמה נגד חמש מלכי הדרום, יהושע, שר שירה ועוצר את השמש ואת הירח. יש הרי רבי חיים, רבי משה דוד ואלי, אחד מתלמידי הרמח"ל, יש לו ספרים על כל התנ"ך הזה. קצת הקדושה, אני רואה דברים, הרבה דברים אני לא מבין, אבל יש כמה שורות שכן אפשר, קצת קבלה, דברים כאלה, אבל כמה שורות כן אפשר להבין. זה לא מקשה קושייה. על עצם השירה של יהושע. למה הוא שמח? הרי כתוב, בנפול אויבך, אל תשמח. כשהאויב שלך נופל, אל תשמח. ובקשלה להגיע ליבך. או. כי שם העניין מדבר על אויב שיהיה גם הוא מצד הקדושה. ואין לי שמח בלתוק, שם מדובר על יהודי, שהוא גם קדוש. הוא מתחרה איתך אולי במעלה עסקים שלך, מתחרה איתך אולי בפוליטיקה, אבל הוא יהודי, אתה יהודי, זה לא אויב, זה יריב. אין לי דבר מפלטו. שכתוב המובע אהבת לרעך, כמוך. כי כל ישראל הם עברי השכינה. כל יהודי הוא עבר של השכינה שורה לא בי. כל ישראל כולו, כל אחד, כל אישי שיוצא בארץ, או גם מחוץ לארץ, הוא עבר של השכינה, הוא קדושה בעולם. ואין לי שמח בצער השכינה חד ושלום. שהשכינה אומרת, כתוב בגמרא, שמי שמצטער מעם ישראל, אמרת עכשיו, קלני מראשי, קלני מזרועי, קלני הכוונה משול קל, אני מתביישת מהראש ומהזרוע. אז אסור לצטער, אסור לצמח בצער של האויב. אם ניצחתי את האויב, אולי בשחמט, אתה יודע, במשחקים, יש, מכבי ניצחה את הפועל. אבל זה משהו אחר, זה לא... אז בעם ישראל, מלפואי אחד תשמע, הכוונה אומר הרמת ואלי, הכוונה היא כלפי ישראל. אבל האויב שהוא מצד הקליפה, שהוא לא חלק מהגוף, הוא לא חלק מהטפוז, לא חלק מהקוקוס, לא חלק מהאגוז, הוא הקליפה. עד הרבה מותר לסמוח במפלתו. לפי שאז השכינה ניצולת כביכול מקוץ וכוח, מקוצים שנמצאים, הקדוש רוצה להופיע בעולם. אמרו, מלחמות ישראל, זה טוב נגד הרע. והאויבים שלנו הם הרעים. אז הם מפריעים לעולם הטוב יותר להופיע בעולם. אם הערבים מאז היקשו שנמצאים עכשיו ושולטים בעולם, היה עולם אחר לגמרי. מה שהם עושים לאחים שלהם, מה שהם עושים. עם כל המיליטרי שהם לוקחים לחמה, זה מי שרוצה, מהם... האנשים לקחת יורים בו והרגו כמה וכמה אנשים. שאתה תמיד מצייר אותה, ואין שמחה גדולה מזו. ולכן בעבוד רשעים רינה. כשרשעים מדהים זה הכל בכל שמח. לכן במלחמות נגד אויבי ישראל יש עניין לעשות עם עצמאות, להגיד הלל, להגיד שירה בסופו של דבר. וזה כנראה מסוד אולי... אולי בכל הקרבות הם עשו, כמו שהם כיפור, עשינו את ההרגשה של לחמצה, הפתיחה הייתה מאוד נוראה בשש בכיפור. שאתם זכרים לחזור לירושלים, לחברון, לבית לחם, לשחרר את הארץ. אבל יום הכיפורים, הייתה הרגשה מאוד לא טובה. היה ניצחון מאוד גדול צבאי, אבל מבחינה מנטלית, עם ישראל היה, לא חגגו את זה אחר כך. אז גם פה, אחרי יריחו, לא עשו חגר, כי הכל היה ניסי, זה לא אנחנו עשינו חלק קטן מהדבר הזה. אבל כאן שעם ישראל מתאמץ, הקודם ברוך הוא מסייע לו, זה סיבה לומר שירה. ולכן הם אמרו שירה אחרי הדבר הזה.
אם לא נשמע, דברים לא טובים, הצד השם. אז מי מתפעל כאן? האויב מתגבר אם לא נשמע בכל. זאת אומרת, האויב הוא, איך אני אסביר? ימין השם, ככה. מתי שכן עם ישראל נטע, יש לו נטייה לנגדו, זה לא נגדו, אבל ככה, מתי שכן פחות קשר, האויב מתגבר, מתפעל, אז הוא משתמש בו בצד אחר. זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי השירה, בסופו של דבר יש בריאות, אז הבריאים גם, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. מי מפסיד? הקדוש ברוך הוא מפסיד באמת הבריאה שלו. אמנם שזה לא שווה, שזה לא למטרה, איך זה מתפתח? אז ישיר משה בפני ישראל, בסדר, בשירת הים גם, זה הקדוש ברוך הוא שאיבד את הפריאה שלו באמת. זה בן אדם, כמובן בן אדם סוג של, זה לא שווה לעם ישראל. עדיין זה, יש, איך אני אסביר? יש הפסד מפריאה שלו. איך זה מתבטא, אבל איך זה מתקבל, השירה, איך היא מתקבלת? הוא בורא הכל. ואנחנו אומרים גם בברכות, אומרים בורא אור בחושך. גם אור, גם חושך, הכל.
הוא בורא רע, גם בורא רע, כן. רק אני אסתכל את מה שאמרת. מה הנקודה הראשונה שאמרת? מה הדבר הראשון?
הראשון, נבין השם, בואו נגיד, האוהב, הוא בא מהביטוי של, מהמעשים של העם.
כן. הדבר הראשון שאמרת זה שבאמת אומות העולם, שאנחנו נחלשים בקדושה, הם מתחזקים, בעצם ככה הוא משתמש בהם, ככה הוא משתמש בהם נגדנו, ודבר שני שאלת, שזה... זה הכל בריאות של הקדוש ברוך הוא, היה טוב ויותר טוב שיחזור בתשובה. אז אתה צודק, אז יש על זה הרבה דיון בדברים, מה ששאלת, בשני הדברים הללו. כתוב שדוד המלך עוזב את ירושלים, כשאבשלום מורד בו בספר מלכים, אז שימי בן גירה מקלל אותו. מישהו רוצה ללכת ולהרוג אותו, אבל דוד לא, אלוקי אמר לו לקלל. את החשבון הקודם יכול לעשה איתו, אבל זה שאני שומע את הכללה זה אלוקים, אמר לו, אני צריך בו את הכללות הללו. הוא לא חוטא מה שהוא אמר. זאת אומרת, הצרות שמישהו עושה לי, אז מה שהוא עושה צרות, מה שהוא עושה צרות, זה חשבון, לא, מהקדוש ברוך הוא. מה שאני מקבל את הצרות, זה מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת. אויבים, באמת, ימין השם עושה, זה שמאל השם, זה לא ימין השם, זה מידת דין פוגעת בנו, נכון? נכון? זה כאשר אנחנו חלשים. יש לי בזה גם כמה, סיפור קצר נספר. בשלום הגליל הראשונה, היה אחד מראשי הפתח בלבנון, הצבא תפס אותו, והוא היה במחנה שבועים שלנו. הוא היה שבור, מי אפשר, אי אפשר על עם ישראל, אי אפשר על עם ישראל. כאלה חזקים, כאלה, הוא היה שבור. יהיה חג הפסח, הוא ראה אחד השוטרים הצבאים אוכל לחם. אז הוא קרא לו, למה אתה אוכל לחם? מה אכפת לי מההלכה? משהו כזה. לא אכפת לי, אני לא... זה עודד את הערבי הזה, את המחבל הזה, לחזור לכוחות, ומה ננצח אותם. אם ככה הם בואות, זה לא מיסטיקה, משהו מאוד מעשי. אם אנחנו שורים את הקדושה, אז הם נשברים. אם אנחנו הולכים נגד הקדושה, חס ושלום, אז זה נותן להם כוח ממש, לא רק באופן פנימי. לא רק כשבו יכולים להשתמש בהם, אלא הם מצד עצמם. מתחזקים מאוד מהדבר הזה. זה אתה צודק. וגם, כמו שאתה עושה מטרת המלחמות עם מות העולם, זה לחזק את עם ישראל. שנתעצב ונהיה יותר טובים, ונחזור בתשובה, ונהיה יותר נעימים אחד לשני. גם עכשיו זה מאוד בלט. היה מחלוקת בקיץ. מחלוקת קשה בעם ישראל. עם ישראל היה משפט כן, משפט לא. ודווקא המלחמה יחדה אותנו באיזה מידה, לפחות בצד הלאומי. אתה מאוד צודק, אתה מאוד צודק, זה נכון, זה נכון. עכשיו, מה ששאלת, השאלה השנייה, היא באמת, אנחנו מגיבים בעולם שלנו, כלומר, הקדוש ברוך הוא, יש את העולם שלנו ואת העולם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, בעולמו הוא מצטער, כתוב שגם על המצרים, רצו מלאכי השרת לומר שירה, ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אמר, נתפול לביך, אל תשמח, מה אתם חוגגים עכשיו? אבל עם ישראל כן אמר שירה. המלאכים שאמר להם, אל תאמרו שירה, ועם ישראל כן אמר שירה. יש בעולם מבט מלאכי, איך המלאכים, איך הוא מסתכל על העולם, יש מבט של בני אדם. כמו הוא מסתכל על העולם, כל העולם חשוב לקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם, הוא יקר לעולם, העולם יקר לקדוש ברוך הוא, כל פרח, כל צמח, כל בן אדם חשוב לקדוש ברוך הוא. אנחנו יש לנו עניין אחר, אנחנו צריכים שהעולם הזה יהיה טוב. אז המלאכים לא צריכים לומר שירה, אבל אנחנו שרוצים להיות יותר טובים, לעשות עולם יותר, מי שמפריע לטוב, צריך להרוג אותו ולשמוח בזה. כי אני לא שמח בזה שהוא מת. אני שמח בזה שהטוב יותר טוב. כן. שהטוב יתחזק, זה השמחה שלה. לא שהרגנו 20 אלף ערבים עכשיו, זה לא משמח אותי. שעכשיו הטוב יתחזק והרע נחלש. זה עיקר השמחה שלנו. וזה לכן שצריך ברת תעלה, למרות שהכל בריאות של הקדוש ברוך הוא, ובטח הוא מצטער. כתוב שאברהם אבינו, אחרי שהוא נלחם נגד ארבעת המלאכים, אז הוא הצטער, אולי הרגתי אדם כשר מתוכם. כתוב מדרש, אברהם אבינו הצטער, אולי הרגתי אדם טוב מתוך הרבה רשעים, אולי גם הרגתי אדם טוב. והקדוש ברוך הוא אמר לו, קוצים אתה מחלה מן החרם. קוצים אתה מחלה מן החרם. היה לי קרם נפלא בעולם, אבל הם קוצים מפריעים לי להשכינה שלי. אתה, כי אפילו אם הרגת מישהו טוב, סך הכל הרגת קוצים. אתה עושה, מחליש את אומות העולם הרשעיות, ואז אתה עושה עולם יותר טוב. אז הוא היה שמח שהוא ניצח את האויבים. יותר מזה, בערך הרב קוק על עמלק, למשל, אומרים בתפילת... לא משנה. בתפילת בראש השנה, כדי שהם גם עשו... יש לך, תראה את הסידור, כשאת להביא לי את הסידור הזה רגע? את הסידור, אולי, כן, אני חושב שיש פה תפילה ראש, סליחה שהתרדתי אותך. יש תפילה ראש השנה, בדיוק שכחתי את ה... כן. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. כלומר, הרשעה כולה שיש בעולם זה כמו עשן. מעיף אותה, ותכף הוא מאוד רציני. משביע זה הרב קוק, תבין, שילד זדון מן הארץ, שהמעליקים רוצים להיות מושמדים, רוצים שנחלה אותם מן העולם. כי השם ברא אותם, למה השם ברא את הרע בעולם? זה נושא ארוך מאוד, אבל כדי לחזק את הטוב, שלטוב יהיה אתגר. אם הכל בא לארץ ישראל, וצ'יפה ירשו לכם לבוא לארץ לפני 2000 שנה, אז אין מה להגיד תודה רבה. אבל אם היה מאבק, ומתו בדרך בסודן, ומתו ב... וכל הגלויות עבוד, אבא שלי נהרג בשואה, ואבא שלי היה בשואה, ואמא שלי הייתה בשואה. אז הארץ היא מאוד משמעותית בגלל הרוע שיש בעולם. אם לא היה רוע בעולם, אז להיות שם, להיות פה, אני לא מרגיש את ההבדל הגדול. כשהעולם יש בו רוע של הנאצים מחשמם, של ה... של האתיופים, הרשעים, לא כולם, אבל של ההודים, של כל מי ש... כל פינה בעולם, כן, נכון. אז יש יותר תחושה של הרגשה של טוב. אז השם ברא אותם כדי שאנחנו נהיה יותר טובים, שנחוש את החשיבות של ארץ ישראל, ויותר נתאמץ לעשות את הטוב, לקיים את הטוב. אז לכן הם רוצים, בתוכם, הם לא מודעים, הם רוצים שנהרוג אותם. המלאק רוצה שנהרוג אותו. הוא, בוודאי שהוא נלחם, הוא לא להגיד לדבר כזה, הוא לא, גם לא יודע שהוא רוצה. בתוך עומק החיים שלו, אומר הרב, נוח להם להיקלות. כי מבינים שהעולם שהם עושים זה עולם לא טוב. אז מה ששאלת, שבקריבוך מצטער על בריאותיו, אתה צא, בקריבוך מצטער על בריאותיו. בצד שני, אבל תפקידנו של עם ישראל, להרוג אותם ולומר שיר, ולשמוח שהעולה הטוב הולך בנבנה. זה המרכזי. זה המרכזי, כי עם ישראל עושה את הטוב בעולם. לא שמחים שהם מתים, שמחים שהטוב מנצח. אתה רואה שעולה בישראל לפני הרבה, קראו לה גולדה מאיר, לפני הרבה שנים הייתה גולדה מאיר, קראו לה. ואמרה, לא נסלח לערבים שגרמו להרוג את הילדים שלהם. הערבים גרמו מלחמות, התחילו איתנו, אז הרגנו את הילדים שלהם. לא תתחילו להרוג את הילדים שלכם. אז הם לא נסלח לערבים שגרמו לו להרוג את הילדים שלהם. רבי ציודה שייך לה ישר כוח, צודקת מאוד. רבי ציודה, שהוא כביכול היה, היה בקדושה וטהרה, כל מה שאני אומר, בוודאי שהוא ידע, כן. אז ישר כוח, צודקת, לא שמחים להרוג אותם. שמחים שהרע מתקלה מן העולם, ואתו מתחזק, זה השמחה שלה. כל המלחמות שלנו, אותו דבר. גם המלחמה שלנו עכשיו, זה הטוב נגד הרע. צורה מאוד ברורה, מאוד ברורה. נזכיר לבשורות טובות, לרפואת הפצועים, כל השבים יחזרו הביתה בעזרת השם, נסה לנצח, חולים ירפו בעזרת השם. שבשורות טובות לעם ישראל ולכל העולם.